אנחנו מתחילים היום פרק ג', כאשר כן, כאן יש לנו התחלה בעצם מחודשת. כפי שדיברנו פרק א' על הרעיון הכללי של המאמר הזה, רעיון האידאות המאורות הללו של האידאה האלוהית והאידאה הלאומית באופן כללי, עברנו לפרק ב' של תמונת המצב בישראל בבחינה השלמה, מה צריך להיות המצב של הבנייה של עם ישראל בעצם. אנחנו מתחילים פרק ג' כעת, שזה יורד אל המציאות כעת, איך אותם רעיונות גדולות יורדים אל המציאות בעם ישראל. עם ישראל יוצא ממצרים, וכאן נוצר עם ישראל בעצם. הנה עם יצא ממצרים, כאן נוצר עם ישראל, כאן באים לידי ביטוי, מתחילות לבוא לידי ביטוי האידאות האלה במציאות של עם ישראל. בואו נתחיל לראות את הפרק מתחילתו. כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, והאידאה הלאומית הייתה עומדת במעמד שווה בכל קומתה, בכל הסתעפות חייליה והמון תכסיסיה, עם האידאה האלוהית המחיה כל ומעדנת כל שטפי החיים ותנועותיהם בריח בסמי עדן גן אלוהים. זה קטע חשוב מאוד. היה מצב, כבר היו, היה מצב שבו שני המאורות הללו, היינו הגילוי האלוקי והגילוי הלאומי, האידאה האלוהית, הרעיון האלוהי המחיה את המציאות, והרעיון הלאומי שהוא התבנית שצריך להכיל את הרעיון האלוקי, או במשל שאמרנו גוף שמכיל רעיון של נשמה. היה מצב ששני מאורות, פה הוא רומז כמובן לגמרה על השמש והירח, זה לא סתם, בהמשך זה יובן יותר עמוק למה העניין הזה. כשהרעיון האלוקי הוא רעיון השמש, והרעיון הלאומי הוא רעיון הירח, מבחינת המלכות. היה מצב כבר שלם שבו שני המאורות משמשים בכתר אחד. למה הוא רומז כאן? המשפט הזה, למה הוא רומז? שמה לבנה אומרת?
אי אפשר ששני מלכים
משמשים בכתר אחד. על דרך החידוד, מה היה הטעות של הירח? הוא צודק, למה הקדוש ברוך הוא אמר ללבנה לכי ומעטי את עצמך?
גם שהיא תרצה להיות בכתר.
מה?
אלא נגיע. אלא נגיע. היא רצה כאילו היא להיות.
לא, היא טענה של צדק, ריבונו שלם תפתור, אתה רוצה תשים. אין שני מאות מלכים משתמשים בכתר אחד. מה?
לא התכוונה שבעצם אולי
יצמצם
אותה, אלא את השמש.
זה מה שאני אמר, כן. הטעות שלה, מה אתה אומר שהוא נפה הטעות שלה? של הלבנה?
שהיא לא מסגה.
שהיא?
שהיא לא מסגה, היא מצב מובעת, אז שהיא תלך, או שתקן אותו.
זה שהם כן יאמרים לשם.
אבל מה? טוב. על דרך החידוד אומרים שהטעות היא אחרת לגמרי. מה היא טוענת? אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, נכון? היא צודקת 100%. אם המלכים, אז מלכים, אז שני מלכים לא יכולים בכתר אחד, אבל אתם לא מלכים, שניכם נבראתם לשמשני, לך יש תפקיד ולשמש יש תפקיד, כל אחד עושה את התפקיד שלו. כאשר זוג מתווכח, מגיע לשלום בית, אומר, אין שני מלכים משמשים בכתר אחד, אם עושים את מלכים, אז יהיה להם מחלוקת, כי כל אחד הוא רוצה להיות מלך, או שמי מלך ומלכה, אבל כל פנים, או התשובה האמת היא, ששניכם יצירי הקדוש ברוך הוא, ושניכם יש תפקיד, זה תפקיד שונה. גם כאן, האידאה האלוקית והאידאה הלאומית יכולות לשמש בכתר אחד. הנושא הזה בעצם מעסיק את הרב בכיוון אחר, שזה אותו רעיון במספד בירושלים. על הרעיון, אנחנו נמצאים עכשיו פרשיית יוסף ויהודה, על הרעיון של הכוח היוסף בעם ישראל וכוח היהודה שבעם ישראל. המשיח בן יוסף והמשיח בן יהודה. שזה גם בעצם איזשהו שייכות לרעיון הזה כאן. דהיינו, ישנו רעיון אלוקי שהוא בא לידי ביטוי, ואת יהודה שהלך לפניו גושנה וזה מתקן את בית המדרש, ויוסף הוא המשביר. כתב הרב קוק בשיחות שלו, במי שמכיר את שיחות פרשיות בראשית, על יוסף ויהודה, חנוכה, הרעיון הזה של יוסף ואחים כאן בא לידי ביטוי. יש כאן שני כוחות, שני רעיונות שצריכים לעבוד ביחד, וכאשר הרעיונות האלה עובדים ביחד, עם ישראל נמצא במצב שלם. היינו, כל אחד יודע את המקום שלו. זה שני הכוונה, שני המלכים, שני המאורות משתמשים בכתר אחד. הוא לא אמר שני המלכים, אלא שני המאורות. יש את המאור האלוקי, ויש את הגילוי האלוקי, ויש את הגילוי הלאומי. אני למדתי אצל הרב ציודה את המאמר הזה, הוא היה באמת מאוד לדבר, אבל כאן הוא אמר משפט, הגילוי האלוקי והגילוי הלאומי. זאת אומרת, שני הדברים האלה הם היו יכולים להגיע לאיזון, היו צריכים להגיע לאיזון, וכאשר יש איזון נכון בין הכוחות הללו וכל אחד יודע את מקומו, עם ישראל נמצא במצב הרמוני. זה בעצם מצב השלמות שעליו הוא דיבר בשלושים של הרצל, במספד בירושלים, שאני מקווה שמכירים אותו, שהוא היה פלמד את זה איתי שנה שעברה. כבר היו שני המורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל, היה מצב שלם שהם כן, 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 שני מלכים, שני מאורות בכתר אחד, נכון? מצב שלם. איפה זה היה? והאידאה, תכף אני אשאל אתכם, תחשבו מתי, והאידאה הלאומית הייתה עומד במעמד שווה. זה לא אומר שאם היא במעמד שווה, שהתפקיד שלה, שהיא יותר עליונה או שווה מבחינת חשיבות העניין מצד האמת האבסולוטית אל האידאה האלוקית. אבל האידאה האלוקית לא יכולה להתקיים במציאות בלא אידאה לאומית. כמו שהנשמה שהיא יותר עליונה איננה יכולה להתקיים במציאות בלי גוף. אז בעולם הזה הנשמה והגוף צריכים להופיע ביחד באחדות אחת. וכאשר יש איזון בין הכוחות של האדם, בין הכוח הנשמתי שבו, בין הכוח הגשמי שבו, אז ממהר אמר הרמח"ל בדרך השם, זהו מצב שלם. וזה גם המצב מבחינה לאומית כללית. מבחינה כללית היה מצב של האידאה הלאומית הייתה עומד במעמד שווה בכל קומתה, בכל הסתפות חיליה, והמון תכסיסיה, כי מערכה לאומית דורשת תכסיסים, דורשת סדרים, יחד עם האידאה האלוהית, שהיא מחיה כל, מעדנת כל, שטפי החיים ותנועותיהם, מעדנת, סליחה, מחיה כל ומעדנת כל, שטפי החיים ותנועותיהם, את המציאות בריח בסמי עדן גן אלוהים, היא מחברת את הגוף אל ריבונו של עולם. אם דיינו, המצב של עם ישראל נמצא במצב של התקיימות לאומית, אבל הרעיון האלוקי שולט באומה, יש איזון בין הכוחות. איפה המצב השלם הזה?
בבית המקדש.
זה כבר היו שני אמרו, מה יש בבית המקדש? אתה יודע איזה מקום? איפה אתה
ששכינה הייתה שורה,
אבל אתה מדבר על עם ישראל עכשיו, לא על מקום. איפה היה מצב בעם ישראל שאליו מתכוון הרב קוק עכשיו, שהוא אומר ששני אמרות שימשו בכתר אחד? איפה זה היה? מה אתם אומרים?
גם היה
לה אידאה
לאומית חזקה.
אתה מכיר את המאמר בהמשך? ראית אותו בהמשך?
לא.
לא. אז אנחנו נגיע יותר מאוחר לתקופת שלמה. ובאמת אתה צודק ברעיון. אבל הוא מתכוון עכשיו לתקופה קודמת לתקופת שלמה. מתי?
שלום.
מה?
בריאת העולם.
לא, אבל מה על עם ישראל? זהו, עברנו עכשיו לעם ישראל.
יציאת מצרים.
נכון, מה היה תקופת המדבר? כבר היו שני המאורות הללו משתמשים בכתר אחד בישראל. והיא בישרון מלר בהתאסף ראשם יחד שבטי ישראל, משה רבינו תחינת מלך לישראל בהתאסף ראשם. מה קורה במדבר? במדבר ישנו מצב שעם ישראל מתקיים בשבטיו, דגלים. כתוב שחזל אומרים בביטוי במדרש שהמלאכים התאבו לדגלים של המחנות. זה משהו מיוחד, כל שבט יש לו דגל, יש פה איזה טקסיות, ממלכתיות מסוימת, יש פה איזה לאומית מסוימת, שכל שבט יש לו את המקום שלו. אבל עם ישראל שוכן לשבטיו, והוא כקומה, כקומה אחת, ויהי בנסורון ויהי משה, קומה שהם יפריצו יביך, והחצוצרות אומרות לעם ישראל לנסוע, ואז נוסעים כקורה ועמוד ענן מלמעלה. יש פה עם, יש פה עם. שבלק רואה את זה, אומר, הנה עם יצא ממצרים. מה המיוחד שם? ישנה השלמה בין הרעיון האלוקי והרעיון הקיומי של האומה. זה נעשה גם על ידי כלים, נעשה על ידי כלים שיש להם מן, שהוא גם כן על גבול בין האלוקי והרמב"ן מבאר והגשמי. והבגדים לא צריכים לגייס את הבגדים, הם ב-40 שנה שים לתוכם לא בלטו ולא בלו מעליכם, רגליכם לא בצקע, זה 40 שנה. זאת אומרת, יש פה מצב של איזושהי שלמות לאומית ופרטית, משום שבאמת שני המאוד משמשים בכתר אחד. משה רבינו הוא המלמד תורה לעם ישראל, משה רבינו גם הוא המנהיג של עם ישראל. יש פה מצב שבתוך עם ישראל יש גילוי שלם. אלא, אז מה קרה? אלא הכתרוג של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברכביבות שבחיי החול היחידים והציבוריים, זה גרם בעצם ירידה. אני מאז ומעולם מתקשה כאן, אני הייתי מוסיף פה איזה משפט אחד, אבל לפעמים הרעיון הוא כמו שנסביר אותו. מה הוא כאן מלמד אותנו בעצם? אומר הרב, למה זה לא יכול להתקיים כזה מצב שלם? משום שכאשר מנסים לחבר את הרעיון האלוקי למציאות, יכול להיות שאדם החליט, אני עכשיו בא לישיבה, מבחינה פרטית עכשיו אני מדבר, אני עכשיו מסתער על הלימוד, אני רוצה לדעת מסכת פסחים כל התוספותים, ואני רוצה לצאת מכאן בסוף זמן חורף תלמיד חכם למאדרין, ומה שאני יכול בזמן הזה. ופתאום המציאות שוחקת אותו. כמה אנשים איתנו רוצים ככה במובן פרטי להגיע לדברים גדולים, והמציאות עוד פעם קוראת אותנו, עוד פעם שוחקת אותנו, עוד פעם יש נפילה. לזה הוא קורא כתרוג. המציאות, התכונה המעשית מקטרגת, היא עומדת כנגד הניסיון להגיע לדרך השלמות, והיא מקלקלת, היא מקטרגת. יש לה איזשהו חושך לתכונה המעשית, משום שהיא להפוק מהבחינה של האור של השלמות האלוקית, התכונה המעשית הקודרת החשוכה בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים, ברכבובית שבחיי החול. חיי החול מכילים מעצם טבעם רכבובית, כי כשאדם משתעבד אל החול ולחומר, אז הרכבובית יכולה להתגלות שם. פה הוא משתעבד למשהו בענייני הגוף של אכילה, פה בעניין אחר, פה בתענוגות. יש גמרא בשבת נוראית, בסוף מסכת שבת, של אחד מהתנאים שהגיע למעיינות, אם שיר בתראיו, אז שהוא אמר, חרש היה לי בא במקום החודש הזה לכם. איזה ביטוי שהמציאות החומרית יכולה להוריד אותנו למטה. לחיי המעשה יש תכונה שמקלקלת את המצב של השלמות הרוחנית העליונה. אבל החידוש הוא שזה לא רק במובן הפרטי, אלא היחידים והציבוריים. זה פוגע גם ביחיד וגם בכלל. ופה דבר שאני רוצה טיפה ללמוד פה קטע נוסף, ותביאו את זה לצד הזה. אנחנו נראה פה קטע מהקדמה לשבת הארץ, כולם הגיע? שמעון הגיע אליך? יש פה קטע מהקדמה לשבת הארץ. שבת הארץ זה ספר ההלכה של הרב זצ"ל להלכות שביעית. יש לו הקדמה נפלאה נפלאה שכדאי ללמוד אותה לפני עצמו. סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה, סדר העולם, החיים הישרים והטובים המתאימים אל הצדק והיושר, השקט, והשלווה, החן והאומץ הממולאים בהסתכלות אלוהית מקפת, כפי מה שהיא נמצאת בנשמת האומה, סגולת האומה היא גילוי הטוב האלוקי במציאות ובעולם. בתוך האומה טבוע הטוב האלוקי. זה העמוד של עם ישראל. יש כאן בסוף ספר אורות פרקים שנקראים אורות ישראל, ושם הם מבארים את עניינו של עם ישראל. דברים ממש נפלאים, דברים ממש נפלאים. מה עניינה של האומה, מה העניינה של, של תכונת האומה בין היתר, ושם הדברים מתברים יותר הרבה. אבל סגולת האומה, הטוב האלוהי הטבוע בקרבה בכל המציאות שמתמלאת, שמתמלאת מתוך הדבר הגדול הזה, זה כבר משהו ציבורי, לאומי, כללי. אני ברשותכם לא עמוד מילה ומילה, אם רוצים אפשר. אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. בסגולת האומה נמצא טוב אלוקי כל כך גדול. כשאנחנו רוצים לחבר את האומה אל המציאות, את הסגולה, את אותו טוב אלוקי שטבוע בתוך הנשמה של עם ישראל, בנשמת האומה, אין חיי החול יכולים להוציאה מן הכוח אל הפועל. חיים אלה במאומתם המעשית התחופה, איזה ביטויים של הרב זצ"ל, מהומתם המעשית התחופה, מסתיר תחופה אחד אחרי השני. החיים דינמיים, בפרט בדור שלנו, איזה עומס של חיים הדור שלנו, כל כך עמוס, לא נותנים לנו רגע. הכל זה מהירות ב-18 מגה, עוד מעט נדבר, הכל זה עוד ויותר ועוד יותר, יותר מהומה מעשית תחופה. מסתירים הם את העוד הרוחני של הנשמה האלוהית. המציאות היא מתנגדת, המציאות של החול היא מסתירה, ומעכבים את הזרחת התורה בעיר והישר לתוך המציאות החילונית השולטת. חילונית במובן של חול. החול, הקודש הזה של האומה, מתקשה לרדת על המציאות, מתקשה לרדת להתחבר אל, אל, אל אותה מציאות חומרית, חולית. דחיפת הגידול וההשתלמות של החיים צריכה שתצא אל הפועל על ידי נתינת רווח של הפסקה והתנערות מאומת החיים הרגילה, ולזה באה שמיטה. זאת אומרת, אם באמת אנחנו רוצים למצוא, וזה לא הנושא כעת, אבל אם באמת אנחנו רוצים למצוא את המענה לדבר הזה, צריך שיהיה איזשהו רווח ממאומת החיים, ולכן באה תורה ונתנה שנה את השבת, כי כל ימי המעשה מחייבים אותנו להיכנס ליום אחד שכולו בעצם עונג, זאת השבת. השבת היא אותו מודל של השמיטה. אבל מה היא רוצה לעשות השבת, או מה רוצה לעשות השמיטה? היא רוצה לחבר את הטוב האלוקי שנמצא הן בפרט והן בנשמת האומה. אומה שלמה שובטת, אומה שלמה מתחברת אל, אל הערכים הרוחניים האלוקיים שנמצאים בה. מה מרוויחים? בעצם לגלות את הטוב האלוקי שנמצא בתוך הפרט, ואת הטוב האלוקי שנמצא בתוך האומה על ידי השבת של השבוע ועל ידי השבת של השנים. אבל מה שנוגע אלינו פה זה שכשאנחנו רוצים, כשעם ישראל הולך ורוצה להיבנות בצורה שלמה, אז יש קושי גדול לעניין הזה. עם ישראל יוצא ממצרים, והקדוש ברוך הוא באמת רוצה להביא את עם ישראל אל ארץ ישראל, ששם יהיה קיטרוק של התכונה המעשית עוד יותר, כמו שכולנו מכירים את הרעיונות האלה, ואנחנו נגיע לזה. באמת המצב של המדבר היה צריך להכשיר את עם ישראל, כמו שמובא במדרשים, אבל יודע מדבר על זה, להכשיר את עם ישראל לחיי השלמות, ולכן מופיע מצב שבהם באמת עומדת שלמות גדולה. אבל הקטרוק של התכונה המעשית הקודרת בהיפגשה במכשולי הדרכים האפלים ברכבית שבחיי החול היחידים לציבוריים, הוא קלקל את זה. והמעמד הניסה והנשגב ההוא של אותם זמנים עליונים הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי ירידה, לימים אשר האידאה האלוהית הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה ממקור הידי האלוהית, לרדת כציפור נודדת מן קינה אלא תכסיס המעשי האב והמגושם. זאת אומרת, אותו מצב שלם שעם ישראל היה בו במדבר, היה צריך להחרים את עם ישראל. כך אומר המדרש, אומר רב ציודה, ניתן להם לחם אלוקי, נכשיר אותם 40 שנה, נשאיר אותם במדבר, נהפוך אותם מעם של עבדים לעם עליון, לעם שמחובר על ריבונו של עולם. אחרי תקופה גדולה לא ניתן המן אלא ללומדי תורה. כל הרעיון הזה של שלמות, המעמד הניסה והנשגב ההוא הכין לו די כוח המספיק בערך גם לאותם ימי ירידה שיבואו על ידי הכתרוק של התכונה המעשית, לימים אשר הידיעה הלאומית החלה אחרי צאתה מחדר הורתה. אחרי שהידיעה הלאומית הולכת ונחשפת, היינו החיבור אל המציאות. הרי מה זה אידיעה? דיברנו בהתחלה, אידיעה זה רעיון רוחני. והרעיון הרוחני הזה נחשף אל המציאות, והרעיון הרוחני הזה שנקרא אידיעה הלאומית הולך ומתגשם במציאות ומתנתק ממקור האידיאה האלוהית. הוא אין לפסוק בשיר השירים, כן? אחרי צאתה מחדר הורתה, מקור האידיאה האלוהית, לרדת כציפור נודדת מן קינה. הרב ציודה ציין פה הקדמה לתיקון הזוהר, לראות את הדבר הזה. בלי שניכנס גם לעניינים האלה, כציפור נודדת מן קינה, כן, זה המקום של השקט של הציפור, והציפור היא יוצאת מן הקן, מתנתקת. והאידיאה הלאומית שיורדת אל החיים, אז היא צריכה לעסוק בתכסיסים, במציאות, בצבא, ובמלחמה, ובעם, וביטחון, ושריפות, ומחבי אש. זה לא נשאר רק בשלמות הרוחנית המופשטת. אלא תכסיס, מה זה תכסיס? סדר. לימים אשר האידיאה הלאומית החל אחרי צאתה מחדר הורתה, קור אידיאה אלוהית, לרדת כציפון דת מן קינה, אלא תכסיס המעשי האב המגושם, אלא סדר של החיים המעשיים האב המגושם. אוויר העולם שהיה מלא כל כך זוהמת הבהמיות ופראות האליליות, שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. מול העולם המציאותי, מול העולם המציאותי שבו עדיין יש זוהמה של הביטוי זוהמה, נמצא במסכת שבת על זוהמת החטא של החטא הקדמוני מאדם הראשון, הביטוי נמצא זוהמה. ישראל שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתם. גויים שלא עמדו על הר סיני, ואתה גמר בן השבת תף קופניבה, כמדומני לא פסקה זוהמתם. זוהמת העולם מלא זוהמת בהמיות ופראות אלילית, וזה שם כמעט מחנק לרוח החיים של השאיפה האלוהית המקושרת בתוכן הסגנון הציבורי של הצורה הלאומית. ושכינת האומה ירדה ושפלה. איך? כפי אותה מידה שהוסבה מההשפעה הישרה של ההוראה האלוהית העליונה. ככה איבדה האומה את תארת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. ככל שהאומה התרחקה יותר מן האור האלוקי שלה, מה זה שכינת האומה ירדה שפלה? מה זאת אומרת שכינת האומה ירדה שפלה? בעמוד קופסא מחלף שנור רעיון שמופיע במקומות רבים, באור החיים ועוד כמה מקומות, אבל שהוא רעיון סודי, אבל נדמה לי שלזה הוא רומז כאן. רציתי להעיר על המשפט הזה, קודש הבריך הוא שכינתו המתגלה באומה. דהיינו, כתוב שם בסעיף ב' למטה, לקראת סוף העמוד, האומה בכללה מכוונת נגד שכינה, ואור מלכות השם שוכן מקרבה בכללותה. המושג של שכינה, כתוב באור החיים הקדוש, שזה כנסת ישראל. בעצם המקום של השכינה זה בעם ישראל. וכשעם ישראל בעצם משתפל במציאות, שכינת האומה ירדה שפלה. האלוקיות שנמצאת בתוך נשמת האומה היא בעצם משתפלת כביכול, היא לא יכולה להתגלות בשלמותה. איך? וזה מופיע בצורה הלאומית, זה מופיע בתוך עם ישראל. ושכינת האומה ירדה שפלה כפי אותה מידה שהוסבה, הוסבה זה להסב, להסתובב, לברוח, הוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה, כפי אותה מידה שהוסבה מההשפעה הישרה של האורה האלוהית העליונה, ככה איבדה האומה את הערת הכוח של עצמה וחילה הפנימי. ככל שהאומה התנתקה יותר מן האור, ולא הצליחה ליישם את האור הזה בתוך המציאות, את האור האלוקי, אז האומה בעצם ירדה. וזה בעצם תהליך שמתחיל תהליך של ירידה. כאשר עם ישראל נכנס בעצם לארץ, אז הוא צריך לבנות בעצם, מצב קשה מאוד. יש תנא דבליהו נורא, תנא דבליהו אומר, למה מתו 70 אלף במגיפה? תנא דבליהו פרק ט', אומר שהיה להם למנהיגים, לשופטים, אני לא זוכר את הלשון בדיוק, צריכים לחגור במותניהם ולצאת וללמד את עם ישראל תורה. עם ישראל נכנס לתוך החיים המעשיים אחרי דור המדבר, אחרי חיים מופשטים שבהם מקבלים מן מן השמיים, והבגדים לא צריכים לחבס אותם ולא צריכים שום תרדות של חיי המעשה. המציאות היא שוחקת, והקדוש ברוך הוא את זה רצה, את זה הוא רצה בעם ישראל. אז מה נדרש בעצם? נדרש בעצם כדי לבנות את האומה בצורה שלמה, בניין רוחני יותר שלם שיהיה מסוגל להיכנס אל החיים ולרומם אותם, שהמציאות של החול, הקטרוג של התכונה המעשית, היא לא תהרוס את אותה מחשבה העליונה. והוא הדין בעצם גם מבחינת השלמות של האומה בכל מצב שהיא. וזה הסעיף ב' שכאן לפניכם בדף הנספח. האומה של מאורות התשובה, האומה שלנו לצד השני עכשיו, תיבנה ותתכונן, תשוב להתענה למכונות חייה כולם, היינו למצב השלם שבהם האידאה הלאומית והאידאה האלוקית מפועלת ביחד, היינו יש מלכות. ושוב, זה מי שלמד פרק ב' יודע על מה אנחנו מדברים. מלכות שבה עם ישראל יכול לתקן את העולם. איך זה יהיה הדבר הזה? על ידי ציבוריות, על ידי לאומיות, על ידי רעיון של מסגרת ממלכתית במדינה, במקום, עם כל הסדרים הנימוסיים הארציים שחיה באור השם. האומה שלנו תיבנה ותיכונן, תשוב להתענה למכונות חייה כולם, לבסיס חייה כולם, על ידי מה שהאמוניות שלה, היריות שלה, דיין, מה זה? תוכן האצילי המקודש האלוהי שלה יתפשט על החיים, יתגבר, ישתכלל ויתאמץ. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו. האם זה דברי נבואה? אינני יודע. אולי אנחנו צועדים לקראת התהליך הזה. אבל זהו הדרך לבנות את עם ישראל. כמו באותו תהליך שבו עם ישראל במידה מסוימת יורד מתוך ההתפגשות עם המציאות. ובזה למעשה עוסק ספר יהושע ושופטים.
מה
עוסק? אבל זה הקטע הבא. זאת אומרת, ספר יהושע ושופטים מתאר את המצב הזה. עם ישראל היה חוטא, כתוב שהיה ניתן ספר בחמישה ראשי תורה וספר יהושע. תהיינו התורה והתפקשות שלה עם הארץ וההתיישבות בארץ, וזהו. ופתאום פה מתחילים קלקולים. נפגשו בחיי המעשה, לא ביארו את ה... לא הוציאו את האומות מקרבם, כתוב בירושע ובשופטים. שופטים פרק ב' בא מלאך בבוכים, אומר להם, אני עושה אתכם מצרים, הבאתי אתכם למדבר, חשבתי, אני אבנה אתכם, חשבתי, אני אעשה אתכם שלמות. בסוף אתם לא שמעתם לדבריי ולא הוצאתם את הטעמים שאמרתי לכם להוציא. ואתם ירדתם, הם קלקלו אתכם. אז מה יהיה, כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, שמה? שככל שהאמוניות והעירה של עם ישראל יתעצמו, גם האומה תיבנה בצורה שלמה יותר במסגרת הלאומית, במסגרת הגוף, גם ייבנה על ידי שלמות הרוח יותר. כל בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, ואז בכל מלא גבורה ועוז יכריזו על עצמם ועל עמם בכל גדול, לכו ונשובו אל השם. אולי זה דברי נבואה. אנחנו בדרך לדבר הזה. התשובה, תשובת אמת תהיה, והתשובה מכון גבורה תהיה, והתשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים, משום שהבעיה היא בסעיפים המעשיים והרוחניים, כי הם שוחקים את האידיאלים הניסיים שנמצאים בסגולת האומה, משום שסגולת האומה היא להיכנס אל המציאות. ולכן זו עיקר התשובה בעצם. התשובה תיתן עוז ותעצומות לכל הסעיפים המעשיים והרוחניים, לכל ההליכות כולן הדרושות לבניין האומה ושכלולה, להיקיצתה, לתחייה, להתעודדות עמדתה. העיניים תיפקחנה, הנשמה תיזך, אורה יבריק של הנשמה, מעופה יתגדל, ועם נברא יקום, עם גדול עצום ורב, אור אלוהים עליו וגדולת לאום לו, כלבי יקום וחרית נשא. זה בדיוק מה שאנחנו מדברים שצריך להיות במצב השלם. בעצם כשעם ישראל יצא ממצרים, הוא היה צריך להגיע למצב השלם, שבגלל שלא עמדנו בכל הדרכים האלה, הוא צריך להגיע לפרק ד' כאן, שהוא הגלות, המצב בגלות. אבל מבחינת הדרך השלמה הייתה שעם ישראל ייכנס לארץ ויצליחו באמת לכונן את חיי הרוח בתוך חיי המעשה.
זה לא היה עובד במזדה במדבר שזה לא הלכת? אם באמת במדבר זה היה כזה כל כך תמיד אידיאלי, ופתאום הם מגיעים לארץ ועושים את הכל, זה היה כאילו קצת יותר מדהיג. אבל רואים שבמדבר עצמו,
מי שאל את השאלה הזו לפניך? כוזרי. מי אמר? יוסף. נכון, זאת שאלת המלך הכוזר לרבי יהודה לוי. סיפור מסתמה קצת נפט, גם אם הסיפור היה פרטים מפוברקים כדי ללמד אותנו. זאת השאלה הגדולה. ואז הוא עונה לו, מה פתאום? בתקופה של שלמות. תורה מספר, אם אתה יכול לספר, הגרא, אומרים שהוא עשה חשבון בסוף השנה, והוא אמר, הוא ביטל, מישהו, אתה זוכר כמה? דקה וחצי בשנה. מי שאפשר לספור לו, מה שיוסף אמר יפה, מי שאפשר לספור לו את החטאים, מי שאפשר להגיד שפה היה טעות בחטא העגל, וכמה טעות בחטא העגל? 3,000? מתוך מיליונים שהיו שם? לא ככה, אוריאל. אפשר לספור על 40 שנה לעם ישראל, והם מתעוננים רע באוזני השם, ופה היה להם קצת זה, ופה היה להם קצת זה. המצב היום גדול מאוד. דור המדבר, דור דיהו. נקרא דור דיהו לא סתם. אלא מה, אתה אומר שהם נדרשו גם ליותר, נכון? לא נכנסים אל הארץ. נכון. אבל פה כתוב בעצם, מה צריכה להיות בעצם ה... התשובה השלמה. מכאן, במידה מסוימת, אני טענתי שנגיע עם יותר, אבל מכאן בעצם אנחנו נכנסים יותר אל המציאות. יש לנו פה רעיון, יש מצב שלם שבו המאורות יכולים לשמש בכתר אחד, בו באמת יש מצב שהאלוקות מחיה את העם, ומבינים את זה גם בצד הציבורי. וכאשר, כמו שהוא אמר כאן באורות התשובה, כאשר בוני האומה יבואו לעומק האמת של נקודה זו, להגיד לכו ונשוב אל השם, הם יבינו שאז יתגלה המצב השלם של האומה, ולא יהיו קלקולים גם באומה. וזו נקודה קשה מאוד, שבעצם לא התיישמה ביציאת מצרים. אנחנו הולכים להיכנס לתקופת השופטים והמלכים בפרק הבא. זה המהלך של עם ישראל. טוב, תודה רבה.